כאן רשת בית. רונן פולק. כאן רשת בית.
עכשיו 4:04 צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב' במתכונת קצת שונה, ממותנת יותר, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, וזו בדיוק שעת אחר הצהריים הזאת שהקצב קצת יורד, האווירה מתחילה להשתנות וגם התכנים שלנו ממותנים כמובן בהתאם. ב4:30 ייפתחו אירועי יום הזיכרון בטקס המסורתי בבית יד לבנים, אנחנו נדלג בהמשך גם לשם, אבל עד אז יהיו לנו עוד עניינים שעל סדר היום הכלכלי, וגם עם הפנים ליום העצמאות. צבע הכסף מהדורת יום שלישי, מפיקת התוכנית תסמדר טל, טכנאי השידור אילן אזולאי, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il, חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק, תכתבו לנו, אנחנו משתדלים לענות על כל מה שאתם שולחים. אנחנו כאן עד 5, מיד מתחילים. פותחים כרגיל בחותרות צבע הכסף, ההתאוששות של המשק, וזה בא לידי ביטוי גם במה שמכונה מדד אמון הצרכנים, שחוזר לאט לאט לרמה שהייתה כאן ערב משבר הקורונה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, ואת עם הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דנה.
כן, שלום רונן. אז מגמת שיפור במדד אמון הצרכנים במחצית השנייה של חודש מרס נרשם מצב של מינוס 6%, וזאת על רקע הפתיחה הנרחבת של המשק והסרת ההגבלות על האוכלוסייה. כך עולה מנתוני הלמ"ס שמציגים כי במחצית הראשונה של חודש מרס עמד המדד על מינוס 10%.
תודה דנה, אנחנו נשוב אלייך עוד מעט גם עם נתונים לגבי ענף הנדל"ן, זה עוד מעט. בינתיים בשורה לענף התיירות, החל מעוד כחודש וחצי תיירים יוכלו להיכנס לארץ בקבוצות, כך נקבע בהחלטה משותפת של משרדי התיירות והבריאות. מיד נתעדכן על כך ונשמע גם מה יש לאנשי התיירות הנכנסת לומר על כך. עוד כותרות, ועדת השחרורים החליטה לשחרר שחרור מוקדם את ציפי רפאלי, אמא של הדוגמנית בר רפאלי, היא הורשעה עם ביתה בהעלמת מס של מיליוני שקלים ונידונה ל-16 חודשי מאסר. ועוד בהמשך, בעקבות המקרה הטרגי שבו הציט את עצמו איציק סעידיאן, נכה צה"ל הסובל מפוסט טראומה מול משרדי אגף השיקום, ננסה להבין כאן מהו בדיוק ההליך שעוברים לוחמים, נכים, אל מול המערכת הבירוקרטית הישראלית, איך זה בדיוק מתבצע, מה קורה שם בוועדות, מהן העלויות לניהול הליך שכזה, ומה המשמעות הכלכלית של כל אחוז נכות שעולה או יורד. נדבר על כך בהמשך. ועוד בהמשך נהיה במרכז המבקרים של בנק ישראל שיפתח לציבור ביום העצמאות. מה היה המטבע הראשון של ישראל? ולמה קוראים לנגיד בנק ישראל נגיד? מה זה בכלל? נבקר שם כאמור. וגם הדיווח משוקי הכספים הפעם מוקדם מהרגיל בסביבות 4:30. בהמשך כאמור נהיה גם בבית יד לבנים בירושלים עם פתיחת אירועי יום הזיכרון. צבע הכסף עד 5. מיד ממשיכים. פותחים בנדלן עם נתונים ראשונים לתחילת השנה בענף, וזה נראה כמו ירידה מתונה ברכישת דירות חדשות בחודשים דצמבר עד פברואר. שוב שלום לך דנה ירקצי, כתבת הנדלן שלנו.
שלום רונן. אז בשלושת החודשים דצמבר עד פברואר 2021, הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על 14,460 דירות. מדובר בירידה של 5.7% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים מספטמבר עד נובמבר 2020. 11,000 דירות חדשות נמכרו בחודשים דצמבר עד פברואר, ובהשוואה לתקופה הקודמת מדובר בירידה של כמעט 7%. הדברים האלה מגיעים על רקע הסקירה אתמול של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שהתפרסם, ובו דובר על 28,000 דירות בישראל שנרכשו ברבעון הרביעי של 2020. מדובר בעלייה חדה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל, אבל אם אנחנו מדברים בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019, אבל אם אנחנו מדברים נקודתית שלושה חודשים בהשוואה לשלושה חודשים קודמים, אנחנו רואים את הירידה הזאת שמגיעה לכמעט 6%, ירידה במספר הדירות המבוקשות על פי הלמה.
אוקיי, יש גם נתונים מעניינים על המקומות, נכון? הערים שבהן נמכרו הכי הרבה דירות, ולעומתן, איפה נמכרו הכי מעט דירות?
נכון, אז כשליש מכלל הדירות החדשות שנמכרו הן מתרכזות ביישובים כמו אשקלון, תל אביב, רמת גן, ירושלים, ראשון לציון וקריית גת, בהם היה ריכוז מאוד גדול של מחירי דירות שהגיע עד ל-800 דירות באשקלון, 647 דירות בתל אביב, ברמת גן כ-600 דירות, בירושלים 500 דירות, ובראשון לציון 497 דירות שנמכרו בין החודשים דצמבר 2020 עד פברואר 2021. והיישובים שדווקא נרשמה ירידה במחירי הדירות חדשות הם חריש, נתיבות ובאר שבע.
חריש, יישוב חדש יחסית, מעניין.
נכון, ולמרות זאת הייתה שם ירידה בערך בערך הדירות, בהשוואה לעלייה מאוד גדולה בשאר הערים.
אוקיי, דנה ירקצי, תודה רבה לך.
תודה.
יותר משנה מאז פרוץ משבר הקורונה, התיירות לישראל מתחדשת. תחילה מדובר יהיה בקבוצות של תיירים מחוסנים בלבד. בהמשך תיבחן גם האפשרות להתיר את כניסתם של תיירים שיבואו כיחידים, לא בקבוצות. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שרון.
כן, שלום רונן.
שלום.
כן, התאריך הוא 23 במאי, עוד כחודש וחצי, פחות או יותר. זה בעצם המועד שבו ישראל תאפשר לתיירים להיכנס ארצה. זה לא אומר לכל תייר, זה אומר בעצם לתיירים מחוסנים שמגיעים אלינו בקבוצות מאורגנות, כך לפחות בשלב ראשון. נאמר, הדיבור הוא על כך שבהמשך זה יהיה גם למי שלא מגיעים בקבוצות מאורגנות. כל תייר כזה צריך להגיע כמובן עם בדיקת קורונה שלילית, ולהיבדק כאשר הוא נכנס לישראל גם בדיקת PCR, בדיקת קורונה, למרות שהוא מחזיק בתעודת מתחסן, ולא רק זה, גם בדיקה סרולוגית בכניסה לישראל. להגיד לך שזה נשמע מאוד אטרקטיבי, לא במיוחד, אבל אומרים, זאת סוג של התחלה, כך אומרת גם שרת התיירות אורית פרקש הכהן. ההחלטה הזאת מתקבלת היום על ידי משרד התחבורה, התיירות וגם משרד הבריאות, ולמעשה 23 במאי זה המועד הראשון שבו נתחיל לראות לפחות בפוטנציאל תיירים מגיעים לישראל. הערכות הן כמובן, רונן, שהמספרים יהיו לפחות בשלבים הראשונים נמוכים מאוד.
מן הסתם, שרון, תודה, ושלום לך, דני אמיר, יושב ראש לשכת תיירות נכנסת ובעלים של חברת ורד השרון. שלום לך.
שלום לך, צהריים טובים.
הבשורה הזאת היא הבשורה שהענף שלכם חיכה לה?
בוא נאמר ככה, קודם כל אני רוצה להתחיל להגיד תודה גדולה לשרת התיירות ולצוות המקצועי במשרד התיירות שנשכבים על הגדר עבורנו. זה ענף שמושבת לצו ממשלתי מעל לשנה. ועשרות אלפי אנשים קורסים. אז קודם כל, כן, זו בשורה. זו בשורה שהנושא הזה על השולחן, ושיש דיון. עכשיו, השאלה איך מלבישים את זה, כי תראה, כמו שאמר הכתב, התיירים שרוצים לבוא לזה מקום, יעברו אפילו בדיקות סרולוגיות למרות החיסון, אתה מבין לבד שלקום מהבית ולבוא לפה, צריך מוטיבציית יתר. אני יכול לספר לך שרק לפני 3 ימים, גרמניה, מדינה לא קטנה, סירה מגבלות מישראלים מחוסנים, גם בודדים, לא רק בקבוצות, שיכולים להיכנס ולסייר בגרמניה. אז אתה חושב...
אין פה הדדיות?
לא, וזה בדיוק שאלת המפתח. ואני עוד פעם חוזר, מאחר והענף שלנו מכל מסיבות סובל מיתוג בעייתי, טוב וסוף סוף שאנחנו על השולחן וטוב שיהיה מתווה. אני חושב ש-23 למאי זה תאריך, נכון שלא נראה פה מיד קבוצות גדולות.
מה, כמה נראה למשל?
אני חושב שעד סוף יוני אולי בודדות, כי אתה יודע, להתניע קבוצות צריך בין 4-6 חודשים. אם להיות רצינים, להתניע תנועה של קבוצות, זה לא ישראלים שנוסעים לדובאי ימים אחר. זה צריך להתניע קבוצות, קבוצה מתארגנת, אם זה מקהילה, מכנסייה, מבית כנסת, לבוא לפה. אז זה 4-6 חודשים. אבל הימים הקרובים, מאי, יוני, תחילת יולי, יתנו לנו זמן להתארגן, ולראות איך אפשר כן להביא כמה קבוצות לפה, כדי להוכיח למשרד הבריאות, שהגיעו תיירים ועזבו, הכל בסדר. זה הדרך שלנו רק כדי שנגיע לסתיו, אי שם סוף אוגוסט-ספטמבר, ונראה את העבודה גודלת.
עכשיו, יש התעניינות, אנשים שאתה בקשר איתם?
מה זה התעניינות? העולם מת להגיע לפה.
כן?
כן. זה לא להאמין.
אגב, למה? בגלל שהם רואים שאנחנו כמעט יצאנו מזה לגמרי. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני הייתי השבוע באיזושהי מסעדה עם תושב לוס אנג'לס שמבקר כאן. הוא היה בהלם מזה שאנחנו כבר לגמרי חוגגים ואוכלים במסעדות ושוטים ויוצאים, והם ככה בקושי מעזים עדיין להוציא את האף מהבית, ובכלל הוא לא רואה את האוכלוסייה שלו מגיעה לרמות כל כך גבוהות של התחסנות בחודשים הקרובים. זה גם מה שמעורר התפעלות ורצון להגיע לכאן מצד התיירים?
בוודאי, זה שני דברים. קודם כל, המיתוג הנהדר של ישראל בעולם, כי התיירות פה היא משאב לאומי, יש לנו את ירושלים, את המקומות הקדושים, כל האטרקציות בישראל. אז קודם כל, ישראל אנשים רוצים להגיע אליה. עכשיו, בעידן הקורונה, שאנחנו המדינה היחידה בעולם, שצם הקורונה בזכות חיסונים, אני לא מדבר על ניו זילנד שנסגרה, אני מדבר על מדינה שצם החיסונים, ללא ספק אנחנו מהווים סוג של אואזיס, נווה מדבר עולמי, שבאמת גם לי יש אנשים יכולים מסתכלים, הם לא מאמינים, הם בסגר שליש סגר, ואנחנו פה חיים רגיל. אז אם אנחנו חיים רגיל כבר בתוך עצמנו, להביא תייר מחוסן, כמו שאתה אומר, למסעדה או לאתר שהתיירים חסים אליו, איפה הבעיה? אבל אני מבין שזה רק הכנסת הרגל בדלת. אני מאוד אבחן את המתווה הזה כשהתפרסם. אנחנו חייבים כלשכה את כל המאמץ, עשרות אלפי אנשים שמתפרנסים מהתיירות הנכנס לישראל, ונוכיח למשרד הבריאות שאפשר לעשות את זה. אנחנו מאוד בטוחים בעצמנו.
טוב, אז בשלב הראשון טיפה בים כפי שזה נראה. תזכיר לנו כמה תיירים נכנסו לישראל בשנה שלפני הקורונה?
נכנסו 4.5 מיליון תיירים, אמרו שזה הייתה שנתי. אני חייב להגיד לך משהו שמבחינתי, ואמרתי את זה למי שאמרתי בכל מיני דרגים, שמבחינתי, אם היו פה באמת באמת עובדים בתכנון ארוך טווח על התיירות ישראל, אז 4.5 מיליון אולי זה שליש מהפוטנציאל, אולי. אבל אז, בנתונים של אז, שמחנו, ולשנת 2020 התכוננו ל5+ מיליון תיירים, והגידול הזה הלך וגדל באופן טבעי ובאופן מתמיד. אנחנו לא נגיע למספרים מיד, זה ברור. אבל
מתי נחזור אליהם?
נביא פה, אבל אנחנו ב-21 עכשיו, 23. אני מקווה שב-23 נוכל להתקרב.
וואו, זה הרבה זמן.
בדיוק, לכן אני אומר, כדי להתניע תנועה של תיירות, תראה, העולם עדיין חי בחלקו בסוג של כאוס עם עצמו. יש בעיות, בכל זאת, כלכליות, אנשים עברו משהו, אבל ישראל היא מין מגדלור של אור בעולם, אנשים רוצים לבוא לפה. אנחנו נהנה מערך מוסף עצום ברגע שהתיירות התחרר. אז אני פשוט חושב שככל שנקדים, כך בשנת 22-23 נוכל לעלות את הגרף, באופן מאוד משמעותי של התיירות. השאלה כל ההתחלה. אנחנו רצינו, אגב, אין לנו מתווה כבר על אוקטובר 20. עם מתווה כתוב, שאותו התייחסו אליו. כי אנחנו אמרנו, אם לא נעשה את זה עכשיו, 21 יהיה גמורה. 21 פרקטית, כמעט מאחורינו, מבחינת תיירות. נגיע אולי, מה נגיד לך, 18% משנת 2019, זה יהיה נס. אבל צריך להתחיל.
בהחלט. אז הנה, מתחילים מעוד 6 שבועות. דני אמיר, יושב ראש של לשכת תיירות נכנסת, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. דיווחי תנועה. בדרך החוף צפונה עומס תנועה ממחלף חבצלת עד אולגה, באיילון צפונה עמוס ממחלף משה דיין עד יוספטל וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה, בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד דייל, בהמשך ממחלף עירון עד אליקים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, ובאתר שלנו. טוב, עכשיו למקרה הטרגי של איציק סעידיאן, נכה צהל שהצית את עצמו אמש במשרדי האגף לשיקום נכים של משרד הביטחון. מצבו מוסיף להיות אנוש והרופאים נאבקים על חייו בבית החולים שיבא, והסיפור הזה הציף היום בהרחבה את המסע הקשה שנאלצים לעתים לעבור נפגעי הפוסט-טראומה אל מול הבירוקרטיה הישראלית כדי לקבל את מה שמגיע להם מהמדינה. שלום לך, עורך הדין עמיקם חרלאפ, מומחה לתביעות נפגעי פוסט-טראומה ויושב ראש הוועדה לרשלנות רפואית בלשכת עורכי הדין. שלום לך.
שלום גם לך.
אתה עצמך מלווה לא מעט לוחמים פוסט-טראומטיים במסע הזה שלהם. בוא ספר לי על הדרך שהם עוברים.
בוא תראה, אנחנו קודם כל, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו נמצאים בסיטואציה הפוכה ממה שהמטרה הבסיסית של אגף השיקום הייתה צריכה להיות. אגף השיקום נועד כדי לסייע לאנשים שנפגעו במסגרת שירות של שירות צהלי. מה שקרה בפועל זה שאגף השיקום הפך להיות הצד שכנגד. אנחנו נמצאים בסיטואציה שחוסר יכולת רצינית ממש של אגף השיקום. דהיינו, כאשר פונים לאגף השיקום, מי פונה? פונה חיילים שנפגעו, אנשים שנפגעו תוך כדי שירות צבאי, ושהם למעשה יש בהם, בידיהם, מספיק נתונים כדי להוכיח שיש קשר סיבתי בין השירות שהם עשו לבין השירות הצבאי. באותו רגע הם נכנסים לפריפריה של משרד השיקום או של משרד הביטחון, ואז מתחיל מסע שהוא אינסוף, מרדף אינסוף אחרי תשובות, ספסים, נדשוזים, נדנודים, והכי גרוע, המתנות. דהיינו, אנחנו כבר רגילים, יש לנו תיקים שמתנהלים שנים במשרד, ושאנחנו לא מסוגלים לקדם אותם בגלל לוח זמנים שלא קיים למעשה במשרד הביטחון. דהיינו. כדי להוכיח את הדברים, אנחנו חייבים להביא נתונים שבהם יהיה מספיק כדי לקבל, קודם כל, את ההכרה בזה שהוא אותו חייל או אותו אדם שנפגע תוך כדי שירות צבאי, אכן נפגע תוך כדי שירות צבאי, ואז אנחנו עוברים לטרור הפרוצדורלי הבא, והוא הוועדות הרפואיות. הוועדות הרפואיות במשרד הביטחון...
אתה מגיע איתם לוועדות האלו?
בוודאי.
בוא ספר, תכניס אותנו לחדר, מה קורה שם?
מה שקורה בחדר זה שכשאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים דהיינו אחד מעורכי הדין במשרד, יחד עם הנפגע עצמו, ואנחנו דואגים שיקרו שני דברים. א', שכל מה שצריך לאמר, כשהאיש שמופיע בפני הוועדה בשבילו, זה ניסיון חדש לגמרי, והוא עשוי לשכוח נתונים שהוא צריך להשיג, הוא צריך לדעת איך להשיג אותם, והוא צריך לא לפספס אותם במילים של הרחוב. ואז הוא עומד בפני הוועדה שקובע, אמורה לקבוע, מה שיעור הנכות שנשארה לו. עכשיו, לנכות הצמיתה שלו, יש משמעות ענקית, אם היא המשמעות שקובעת, שיעור הנכות קובע, איזה זכויות יהיה לו ואיזה משמעות כלכלית יהיה. דהיינו, המענקים או התשלומים של משרד הביטחון הם פונקציה ישירה של הקביעה מה הנכות שנותרה. היא גם הנכות שנותרה...
מה המשמעות הכספית של כל אחוז כזה, למשל?
אני לא יכול לתת נתונים מדויקים בלי שיש לי את הטבלה כנגד עיניי.
כן.
אבל הנכויות הן פועל ישיר של המושגים האלה, ולכן...
וממש יש מאבק על כל אחוז ואחוז?
יש מאבק על כל אחוז ואחוז, כי לכל אחוז יש גם משמעות כלכלית, וגם משמעות מבחינה הנתונים שמשרד הביטחון צריך להתמודד איתם.
עכשיו, נפגע טראומה, הוא מגיע עם עורך דין בעצם צמוד? הוא אמור להגיע עם עורך דין?
אני אתן לך תשובה מאוד פשוטה. הוא יכול להגיע גם בעצמו כמו שהוא יכול להגן על עצמו בכל משפט פלילי שהוא מופיע. דהיינו, אנחנו נמצאים במצב שאם הוא יופיע בעצמו, הוא עלול להחמיץ את עיקר הדברים. לא שאני עושה פרסומת לעורכי הדין.
לא, אבל בסופו של דבר יוצא גם מצב אבסורדי שבו אם מי שיכול לשלם לעורכי דין, יכול גם לקבל יותר.
אתה צודק.
זה גם מצב, אתה יודע, קצת שצורם מאוד, ודאי כשמדובר ב... נכי צהל.
אתה צודק בכל מעט האחוזים. זאת אומרת, אתה תופיע לבדך, אתה לא מכיר את התקנות, אתה לא יודע איזה נתונים כל תקנה מבקשת שיאמרו כדי לקבל את הכיסוי של אותה תקנה.
אין סיוע משפטי כפי שיש למשל מול הביטוח הלאומי לעתים?
בוודאי, וכאן אמרת דבר נכון. הדוגמה הקלאסית, איך מתאוששים במצב כזה שהוא בגדר טרור פרוצדורלי וחוסר עונים, הוא ביטוח לאומי. ביטוח לאומי שלפני שנים הוקם גם כן למטרות של עזרה לכל מי שנפגע, לא תפקד כמו שצריך. בשנים האחרונות אנחנו רואים תפקוד מקצועי, ענייני ומיידי. זאת אומרת, אנחנו משדרים על אותו גל, והתוצאה היא שכל מי שנפגע בעבודה מקבל היום סיוע וטיפול בקצב נכון, בלוח זמנים נכון, בוועדות רפואיות שמתכנסות בפרקי זמן הגיוניים, ועם רופאים שמתמחים באותו נושא שאותו נפגע עומד בפניהם. אם משרד הביטחון היה רוצה לקבל שיעור איך מבצעים דברים כמו שצריך, הוא היה צריך ללכת לביטוח לאומי, וחבל שהוא לא עושה את זה. אנחנו נמצאים, אין לנו תיקים של ביטוח לאומי שנמשכים שנים כמעט, אלא אם כן המצב של הנפגע הוא כזה שקצב ההחלמה שלו הוא איטי יותר.
יש גם מצבים של לוחמים אולי שאתה פוגש שמתייאשים?
התשובה היא לצערי הרב שכן. מכיוון שאנשים שנמצאים במרדף אינסופי אחרי תשובות וטפסים, ולא רק זה, אלא שנמצאים במלחמה עם משרד הביטחון, שבה הם טוענים למצב מסוים, בעיקר למצבים נפשיים, ואתה פתאום נתקל בתשובות שאולי התגרשת בזמן האחרון, ואולי קרה משהו במשפחה.
שמע, נותנים לך לנסות להרגיש כאילו אולי אתה מנסה לרמות, או לגזול כסף שלא בצדק?
סליחה, זה כמו יריקה בפרצוף. אם התמונה הזאת היא תמונה נכונה, אני לא אומר שזה קורה תמיד, אבל אני כבר הייתי נוכח במצבים כאלה. אני אתן לך דוגמה. אנחנו סיימנו עכשיו סיפור שבו חייל שהתגייס לשירות צבאי, לקה באחת מרגליו, הוא היה ביחידה, והוא התלונן שהוא צריך עזרה רפואית, והוא קיבל עזרה רפואית בעזרת הוריו, גם בעזרה פרטית. הוא לא קיבל את הסיוע הרפואי שהוא היה זקוק לו, ובכמה מקרים פשוט זלזלו בו ולא האמינו לו. בשלב היותר מאוחר, הוא הצליח להיפגש, הצליח במרכאות, עם רופא אורתופד, שאמר לו שהבעיה היא בכלל לא אורתופדית, אלא היא נפשית. איזה תחושה אתה רוצה שתהיה לו אותו חייל? מה אתה מצפה שהוא יחשוב? אז הוא לא הרים ידיים, כי אביו החליט שהוא עושה מלחמת חורמה, עשה, והדברים נפטרו. אבל מי שאין לו, מה אז? מי יעשה את זה? אלה דברים שאתה רואה, ואתה לא יכול לחיות איתם בשלום.
אוקיי. עורך הדין עמיקם חרלאפ, מומחה לתביעות נפגעי פוסט-טראומה ויושב ראש ועדת הרשלנות הרפואית בלשכת עורכי הדין. תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה.
גם לך.
נתראות.
נתראות, כל טוב.
בשביל הנופלים, מיזם מקסים שמאפשר לציבור לסייר בין אתרי ההנצחה לנופלים, אתרים כאלו שפזורים מצפון ועד דרום, ועל הדרך גם להכיר את סיפור חייהם של הנופלים. שלום לך, דוד איינהורן.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
אביו של יונתן איינהורן שנפל במלחמת לבנון השנייה וממובילי המיזם הזה בשביל הנופלים. בוא ספר לנו על הרעיון שעומד מאחורי המיזם הזה.
הרעיון הוא רעיון שבו אנחנו מבקשים בשבוע הגבורה. זה אותו שבוע שבו למעשה שמתחיל במוצאי יום השואה ומסתיים ממש כמה דקות לפני יום העצמאות. בשבוע הזה להפגיש כמה שיותר אנשים עם משפחות שכולות על השבילים שבהם צעדו הנופלים, לשמוע את הסיפור של הנופלים, לשמוע את המורשת שלהם, לשמוע את מה הצוואה, מה הציווי שהם השאירו לנו במותם. והמפגשים האלה, אנחנו נמצאים ממש בעיצומם של של המפגשים האלה, וזה פשוט מוכיח את עצמו. הכוונה היא שביום הזיכרון, מחר, בשעה 11, כשאנחנו נעמוד דום, כל מי שישתתף במיזם הזה, ואני מקווה שגם אחרים, יעברו לנגד עיניהם או לנגד פניהם, פנים, מורשת, ומישהו שהם יתחברו אליו.
יש כל כך הרבה אתרים כאלו ברחבי הארץ, מקומות קסומים. הנה, לא מזמן סיפרה לי ידידה שהייתה בהר אדיר, אני מכיר את המקום הזה היטב, בגליל המערבי, תצפית יפהפייה שם וסיפור חייהם של הנופלים במלחמת לבנון השנייה. זה מחבר אותם?
א', אתה מדבר עם מי שהקים את המקום הזה, את התצפית הזאת בהר אדיר. אני ועוד ארבעה הורים שכולים עמדנו מאחורי הפרויקט הזה, וזה אכן מדבר. הייתי שם השבוע בסיור עם קבוצה, ראיתי שם עוד קבוצה של אנשים, המקום פשוט מדבר אליהם. הם מבינים מה עמד מאחורי הפנים של אותם 121 לוחמים שנפלו במלחמה, מה היו השיקולים, זה מופיע שם גם כתוב, מה היו השיקולים,
והדברים שהורים אומרים, כמובן, זה בהחלט מוסיף.
כן, אין ספק, סיפור המדינה שזור ממש בין האתרים האלו, בין הסיפורים שלהם. מנסים גם להכניס אלמנטים אישיים באתרי ההנצחה האלו, כי אני זוכר למשל את אתר ההנצחה בשער יישוב, לזכר הרוגי אסון המסוקים, משהו מאוד שלב שם במקום הזה, עם אלמנטים אישיים גם שהיה חשוב למשפחות להכניס, או אתר עם נוף עוצר נשימה אחר על הרי נפתלי למשל, שמסמל את אהבתו של הנופל לנופי הארץ. זה עובר בראש?
כן, יש מקומות שבהם אפשר, לדוגמה, את הדוגמה של יונתן. יונתן יש עליו מצפור בתל גינזו, יש עליו, איפה שהוא גדל, למעשה מגיל 7, יש מצפור שהוא שם היה יחד עם בני החבורה שלו בתור נער, והמצפור הזה בהחלט מחבר אותו ברמה האישית. יש בהרבה מקומות זה מופיע, מקומות שאפשר לעשות את זה ברמה האישית, ודאי שזה חשוב, ודאי שזה כדאי, כי בסוף אנחנו, מה אנחנו מעוניינים? אנחנו מעוניינים להכיר מי היה האיש, נכון. מה המורשת שהוא השאיר, אנחנו רוצים להבין, היה אוהב טבע, איפה הוא בילה בתור אוהב טבע, מה היו השאיפות שלו, לכאן האיש הזה היה יכול לצמוח, אם הוא לא היה מוסר את נפשו. ועיקר המסר כאן, למעשה, אנחנו תמיד, בעיקר בשנים האחרונות, אוהבים לשמוע שהסיפור הזה של במותם ציוו לנו את החיים, זאת קלישה. אז זה ממש לא, זאת לא קלישה, אלא ממש, העניין הזה שהם מסרו את נפשם למען מגש הכסף, שנקרא מדינת ישראל, זה בדיוק הציווי שאנחנו צריכים ללמוד על המורשת שהם השאירו.
רגע לפני כניסת יום הזיכרון, הדרך שלך כאב שכול להתכונן ליום הקדוש הזה?
לא פשוט. אני בדיוק הרגע יצאתי מאמצע הרצאה, להכין הרצאה לבני נוער לפני גיוס, ולדבר איתם על חשיבות של מדינת ישראל. אין לנו מדינה אחרת, ומה הנופלים השאירו. ואני חושב שיום הזיכרון, לנו כהורים שכולים, כמשפחת השכול, לנו יש כל יום זיכרון. אבל היום הזה, אנחנו מעצימים בו למעשה את הנופלים, אנחנו מעצימים את נקרא לזה, את המורשת שלהם, את מה שהם השאירו, וזה צריך להיות למעשה הנר, האור, הלפיד, נקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה צריך להיות משהו שמוביל אותנו למשך שנה שלמה.
דוד איינון, אביו של יונתן איירון, שנפל במלחמת לבנון השנייה, ממובילי המיזם היפהפה הזה בשביל הנופלים. תודה רבה לך.
תודה רבה וכל טוב.
להתראות. משנים קצת אווירה, אמרנו שעה מורכבת לניסיונות האלו שלנו לעבור מנושא לנושא, אבל זהו בדיוק גם המעבר אצלנו מיום הזיכרון לחגיגות יום העצמאות. וביום העצמאות הזה, ה-73, יפתח בנק ישראל את מרכז המבקרים שלו לציבור. מה נוכל למצוא שם? שלום דוקטור צדוק אלון, מנהל מרכז המבקרים.
שלום וברכה.
בוא נזכר במטבעות שליוו אותנו מהקמת המדינה. מה היה המטבע הראשון?
כן, אומר ככה, המטבע הראשון בעצם היה מטבע של 25 מיל, והוא היה עשוי מאלומיניום. אלומיניום זאת מתכת מאוד רכה, היא נשברת. פשוט בשל מלחמת הקוממיות, מלחמת העצמאות, לא היו מתכות. אז השתמשו במתכות שהיו זמינות, מתכות קשות השתמשו בהן לתחמושת. ושילבו על המטבע ציור של אשכול ענבים מתקופתו של מלחמת בר כוכבה. כלומר, יש מטבעות מתקופת בר כוכבה שמופיעים עליהם אשכול ענבים, לקחו את המטבע הקדום הזה ושם אותו על מטבע של מדינת ישראל, על המטבע הראשון, ובעצם מאז זה הפך להיות עיקרון. השיחות הקודמות המרגשות שלך היו, דיברו על מורשת. בעצם כל המטבעות של מדינת ישראל, המוטיב עליהם שאוב ממטבע יהודי קדום. מדוע? כי בעצם מטבע מסמל עצמאות, אנחנו בערב יום העצמאות, מטבע מסמל ריבונות, כמו הדגל, כמו הסמל המדינה, ולכן החליטו לקחת מטבעות קדומים שיהודים כאן הטבעו, ובכך הם סימלו בעצם שאיפה לעצמאות, ולשים אותם על מטבעות של מדינת ישראל כדי להראות רצף בריבונות של מדינת ישראל. זה בעצם המטבע הראשון של מדינת ישראל. ושוב, והרעיון שלפיו מטבעים את הצורות, את הדגמים על מטבעות של מדינת ישראל.
טוב, יפה. בוא תפתיע אותי עוד. מה נוכל לראות במרכז המבקרים שלכם? אני מניח שלא מחלקים שם כסף, נכון?
אני אגיד לך, מחלקים, אגב, מחלקים. מחלקים 3,000 שקלים, אמן. אלא מאי, שאלה שטרות גרוסים. שטרות שהם נמצאים במחזור, אורך החיים שלהם הוא לא ארוך, בוא נאמר, עד 5 שנים. אחרי 5 שנים השטר מתבלה, אז הוא מגיע לבנק ישראל, בנק ישראל גורס אותו. אנחנו לוקחים את השטרות הגרוסים, אורזים אותם בחבילות קטנות. בעצם חברת המשקם אורזת לנו את זה, אנחנו מבקשים מהם שיעשו את זה כמובן תמורת שכר, ואנחנו מחלקים את זה כמזכרת לכל מי שמבקר במרכז המבקרים, זה 3,000 שקלים שהם גרוסים. וזה מאוד יפה, גם שהמשקם אורז את זה, זה צעד חברתי במובן מסוים.
טוב, תגיד, מה מעניין אנשים לשמוע?
אני אגיד לך, יש לנו, מה שמעניין, מאוד מעניין, זה נושא של המטבעות הראשונים, כמו שהסברתי, השטרות הראשונים, אבל הכי חשוב זה לגלות איך ההיסטוריה שלנו כעם משתקפת בתולדות המטבע. בעצם, כמו שאמרתי, מטבע זה סמל של העצמאות. אגב, העצמאות, אנחנו נמצאים על שביל העצמאות של עיריית תל אביב, ומרכז המבקרים בלילימום 37, תל אביב נמצא בעצם על שביל העצמאות של עיריית תל אביב, ובעצם מה שמעניין זה לראות איך ההיסטוריה שלנו משתקפת בתולדות המטבע. אני אתן לך דוגמה פשוטה. קודם כל יש מטבע מתקופת, שוב, מתקופת בר כוכבא של, שמראה את חזית בית המקדש, שזה מטבע מאוד מעניין, מראה את, ממש את בית המקדש. כתוב על המטבע בעברית קדומה, באותיות קדומות, ירושלים וגם ישראל. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יש לנו שטר של 20 שקלים של משה שרת, אם תזכור אותו, שגם היה ראש ממשלה תקופה קצרה,
כן.
אבל בשנים הראשונות של המדינה, ב-1949, שישראל התקבלה לאום, הוא הניף שם את הדגל של מדינת ישראל. אז יש לנו על השטר שלו את דגל מדינת ישראל, ובהחלט זה דבר שהוא מעניין.
בהחלט. טוב, הבטחתי לשאול גם בתחילת הדברים שלי, מה זה נגיד?
כן, אז שהקימו את בנק ישראל, הקימו אותו ב-1954, בחוק. צריך כן. להבין, בנק ישראל הוא מוסד ממלכתי ציבורי, הוא איננו חלק מהממשלה, ואז קברו, הוא עצמאי. שוב, אנחנו מתקשרים לעצמאות, כן? בנק ישראל הוא גוף עצמאי. הנגיד איננו כפוף לראש הממשלה, הוא בעצם כפוף לחוק. ב-1954 חוקקו חוק, ואז קברו שמי שיעמוד בראשו של בנק ישראל, איך יכנו אותו, יש לו מעמד גבוה, רצו שיהיה לו מעמד גבוה של שר, אבל הוא לא יכול להתקרא שר, מכיוון שהוא לא חלק מהממשלה, וחיפשו מילה נרדפת למילה שר. עכשיו, אם אתה רוצה למצוא מילה נרדפת, כמובן אתה תלך למקורות. אגב, הרבה מהביטויים שלנו קשורים למקורות, כן. המילה שקל, המילה אגורה. אם כן, ואז מצאו שם את הביטוי, נגיד, מצאו אותו בפעם הראשונה בספר שמואל, אבל שמואל היה מלך, לא רצו. ואז מצאו בספר דברי הימים איזה סיפור על אדם אחד שקראו לו שבועל, שהיה הנגיד אשר על האוצרות. כלומר, היה מישהו שהיה ממונה לשמור על האוצרות מטעם הממלכה, והכינוי שלו היה נגיד. ואז אמרו, זה מאוד מתאים לנו, כי בעצם התפקיד של הנגיד הוא לשמור על יציבות המחירים.
אוקיי.
ולכן הוא גם צריך להיות עצמאי. אז גם את העצמאות של בנק ישראל אנחנו מסבירים כאן במרכז המבקרים.
אוקיי, שיפתח ביום העצמאות לציבור ללא תשלום.
נכון,
דוקטור צדוק אלון, זמננו תם. תודה רבה לך, מנהל מרכז המבקרים.
תודה רבה, תודה רבה לכם.
תודה.
חג עצמאות שמח, תודה.
בהחלט. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. יש לנו? כן, הנה יש לנו. טוב, קצת מוקדם מהרגיל בשל פתיחת אירועי יום הזיכרון. שלום לך, אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל ארנינגס השקעות.
שלום, שלום רונן.
אז מה היה לנו היום בשוקי הכספים?
אז אולי ככה, בהקשר לסיפה של הדובר האחרון, דיברתם על הנגיד, ועיקר תפקידו זה לשמוע על יציבות המחירים במשק דרך מחיר הכסף, מחיר הריבית. אז אינדיקציה שאנחנו מקבלים ממש בשעה האחרונה, מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, עלה מעבר לצפוי, עלה ב-0.6 לחודש מרץ, וזה מציב אותנו בחישור של 12 חודשים כבר ב-2.6. אנחנו מתחילים להתקרב לרף העליון של מסגרת האינפלציה בין 1% ל-3% של רוב הבנקים המרכזיים, אז בוא נגיד שגם לנגיד האמריקאי כרגע אינו תהיה פתוחה לכיוון האינפלציה, נראה, כולם מדברים שאינפלציה קצת מתהווה, שווקי ההון, המסחר פחות אוהב את זה. אינפלציה זה אולי מדבר על אפשרות של העלאת ריביות בהמשך הדרך, השווקים פחות יאהבו את זה. אצלנו כרגע אנחנו רואים את תל אביב 35 ותל אביב 125 סביב שערי הפתיחה, הבנקים היום יורדים אצלנו באחוז ועשירית, הטכנולוגיה יורדת גם בעשירית האחוז, מדד הנדלן עולה ב6/10%, אצלנו כרגע אפרופו התחזית, האינדיקציה של ככה אינפלציה בארצות הברית שמתחילה להתהוות, צפי ב-15 לחודש אצלנו גם התפרסם המדד, אנחנו צפויים לראות מדדים קצת יותר גבוהים, קצת יותר אינפלציה, יש כמו שאומרים שחרור של ביקושים מול היצע יחסית נמוך בשווקים של סחורות ושירותים, ולכן האינפלציה צפויה קצת לעלות ואולי להשפיע קצת פחות על הצד החיובי במסחר. כרגע אנחנו רואים את הדאו ג'ונס נפתח במינוס של כחצי אחוז, ה-S&P סביב שערי הפתיחה, הנאסדק עולה בשבע עשיריות האחוז, באירופה ראינו יום יחסית של עליות שערים מתונות בממוצע של שליש האחוז, כך גם היה באסיה, המדדים סיימו בצד בטריטוריה החיובית סביב האחוז עלייה. ולסיום, מתח, אנחנו רואים את הדולר מול השקל ככה מתנדנד סביב השער של ה-3.3, אז היום הוא התחזק, היציג התחזק ב4.1% ל-3.3, אנחנו רואים כבר במסחר המאוחר ירידה של שליש האחוז. הדולר ככה, בנק ישראל מנסה להחזיק אותו, מתקשה מול עודף ההיצע בחשבון השוטף ותנועות ההון פנימה לתוך המשק מבחינת משקיעים זרים, מבחינת דולר שנכנס למשק, צפוי להיות בתווך הזה של סביב ה-3.3, והאירו התחזק ב3 האחוז, בשער של 3 שקלים, 92 אגורות.
אייל ראובן, תודה רבה לך.
תודה לכם רונן.
להתראות. עוד כמה דיווחי תנועה, בדרך הכו נעריה, עמוס מצומת שומרת עד צומת רגבה, דרך 5 מזרח העמוסה מגלילות עד הכפר הירוק. בגיא הצפון העמוס ממחלף השיבה עד מורשה, דרומה ממחלף מורשה עד גנות. באיילון צפונה עמוס ממחלף משה דיין עד יוספטל וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה. התנועה עמוסה בכבישים, כפי שאתם ודאי שמים לב בכלל בימים האחרונים. עוד דיווחים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו 19 דקות לפני 5 בבית יד לבנים בירושלים התחיל לפני כ-40 דקות הטקס, לפני כ-10 דקות סליחה, הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הטקס הזה מתקיים במעמד ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת ומשתתפים בו כ-400 איש על פי מתווה התו הירוק. הטקס הזה נפתח בשיר ולפעמים מפי מקהלת ארגון היתומים והאלמנות, וכעת עולה לשאת דברים שם בטקס ראש הממשלה בנימין נתניהו. מיד אנחנו נצטרף גם לדברים שם. כעת מעמד יזכור. נצטרף עכשיו לטקס שם ביד לבנים, בית יד לבנים בירושלים, אמירת פרק תהילים מפי הרב הראשון לציון. נצטרף לדברים. אל תחרש ותשקוט אל, כי נאויביך יהיה עיון, ושנאיך נשאו ראש, על עמך ירים וסוד, ויתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי,
ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו, עלי חברי תכרותו, או עלי דהום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, ולשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לא צלע, עשה להם כמדיין, כסיסרא חייבים בנחל קישון, נשמדו בן דור, היו דום אין לאדמה, שיתמו נדיבמו, כעורב וכזאב, כזאב חרצמונה קונה שיחמו, אשר אמרו נרשלנו, את נאות אלוהים, אלוהי, שיתמו חגלגל, כקש תפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבה תלהט ערים, כן תרדפם בסעריך, בסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עד עד, ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ.
תפילה לעילוי נשמות קדושי צה"ל וכוחות הביטחון, יקרא כבוד הרב הראשי לצה"ל, תת-אלוף הרב אייל קרים.
אחינו ואחיותינו הקדושים, גיבורי ישראל, אדירי הרוח והמעש, שמסרתם נפשכם על קדושת השם, העם והארץ, במלחמות ישראל, בפעולות הגנת הגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידכם ובעת שירותכם. בכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, בכל הנופלים במערכות העם, בכל אנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, שחרפו נפשם למות למען תקומת ישראל וכינון המדינה. זכור יזכור אתכם אלוהים חיים, בטוב וברחמים, יקום נקמת דמכם הטהור ככתוב. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. השם צבאות יגיע אורכם ויחיש קץ עמידתכם. שערי השמיים יהיו תמיד פתוחים לפניכם, בנתיבות ובמשכנות מבטחים. תזכו לשב עם מלאכי מרום. תהיינה נפשותיכם צרורות בצרור החיים את אדוני אלוהיכם, כי מלחמת אדוני נלחמתם. נזכה לראות עין בעין בנחמת ציון ובקיום חזון תחיית המתים, שחזה לנו רואי ישראל הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן לאחרית הימים ככתוב. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם ויחיתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני.
את הקדיש יקרא יונתן, אביו של רב סרן משה לשם, זיכרונו לברכה, שנהרג בהתרסקות מטוסו אל הכנרת.
התגדל והתקדש מרבה. בעלמא דברך ירותה וימליך מלכותה ועצמה פוקנה ויקרב משחה. בחייכון וביומכון ופעד לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלם על בני עלמא התברך, השתבח והתפעל. והתרומה והתנשא והתאדר והתעלה והתעלה שמי דקודשה בריחו. לאלה מכל מלכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן באלמה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, חיים וסבא, וישועה ונחמה, ושזפה ורפואה וכולה וסלחה וכפרה, ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל באמרו אמן.
אל מלא רחמים, החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון.
תפילת אל מלא רחמים.
לרחמים שוכן במרומים המצל מנוחה נכונה על כנף וישר חינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקי מירים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה תפקידם ובעת שירותם ושחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם בגן תהה מנוחתם אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר אמן.
נא לשבת.
איך אני אחלק את עצמי בין אלון לבין זיו? מה אני אעשה ביום הזיכרון?
ומאז עצוב ושונה כאן.
אנחנו משפחה שכולה כבר הרבה שנים. אני איבדתי אח לפני 20 שנה בקפה הלל בירושלים. אחי אלון, זיכרונו לברכה, עמד בפתח בית הקפה.
פיצוץ בקפה הלל ברחוב עמק רפאים בירושלים.
השנה 2003, מחבל מתקרב לקפה הלל בירושלים, על גופו 4 קילוגרמים חומר נפץ. בכניסה מחכה לו אלון וחוסם אותו בגופו. טווח אפס. אלון ועוד 6 נהרגו.
קראו לנו לזהות אותו, בגלל שהוא חיבק את המחבל והוא התפוצץ יחד איתו, הוא פשוט נשרף כולו. וכשהרימו את הסדין מעל הפנים, הכל היה שחור. וזו למעשה תמונה שאני צריך לחיות איתה. אבל אני לא מצטער על זה. זה היה חשוב לי. אלון פשוט יכל לברוח ולהציל את עצמו. הוא היה נשאר בחיים, אבל הוא לא בחר לעשות כך. הוא פשוט חס על חיי כל האנשים שהיו בתוך הקפה הזה. וקפץ על המחבל, זאת אומרת, זה לראות פצצה מתקתקת ולקפוץ עליה. קפץ על המחבל והתפוצץ איתו ביחד. וזה איזשהו סוג של מורשת במשפחה, מעשה גבורה כזה.
רצית רק שנשמח, איך שידעת להיות אך, כל הזמן.
כשהגיע תורו של זיו, הוא רצה ללכת לחיל קרבי, ואני אמרתי לו, תשמע, זיו, אני לא אעמוד בדרכך. הוא התקשר אליי, כל כך מאושר ושמח. אמר לי, אבא, אתה לא מבין, אבא, אני קרבי. אני מאוד חששתי.
חייל צה"ל, זיו מזרחי, בן 18, מגבעת זאב, נהרג, ושתיים נפצעו בפיגוע דקירה בכביש 443.
המחבל בא בריצה אל זיו, כשזיו עם גבו אליו.
גם מישהו היה דקור עם סכין בלב, הוא עדיין שלף את הנשק וניסה להציל חיים.
זה המעשה גבורה של זיו. כי אם הוא לא היה נוהג כך, יכול מאוד להיות שגם הקצינה הייתה משלמת בחייה.
ואז בבוקר באים ואוספים אותי, ואני מגיעה לצריפין, ואני רואה את היכל הקודש. הם פותחים את הארון, ואני רוצה להגיד לכם, אני רואה את הילד שלי, זוהר, והוא מחייך, מת מחייך, עם חיוך, יפה תואר.
עם עיניים פתוחות, אנחנו היינו אלה שסגרנו אותם. כן.
ואני פשוט מבקשת ממנו סליחה. אני אומרת לו שאני אוהבת אותו, וסליחה שלא הצלחתי לשמור עליו, כי זה לא הגיוני שהורה קובר ילד.
אני זוכר שבבית נשכבתי על הרצפה, אי אפשר היה... להרים אותי, ואז באו, שאלו אותי, אתה רוצה להספיד את הבן? אמרתי, אני איך אני יכול, אני לא מסוגל. זה לא היו דברים שתכננתי וכתבתי מראש, זה הכל יצא מתוך הלב.
לפני 12 שנה שקלתי את אחי. חשבתי שבזה שילמתי את המחיר. היום אני גם אבא שקול. אבל לא תשברו את רוחנו. לא תשברו, אנחנו נזכה, אנחנו נתאבל שבוע ימים. ואני אומר לכם, ביום רביעי הבא אני בעבודה. המדינה הזאת שלנו. אנחנו נלחם עד הסוף. לא תשברו את רוחנו. עם ישראל חי.
אתה אדוני מחסיר יום סמכם
שלך. אני פשוט הייתי קופצת לתוך הבור עם הילד שלי. אני לא הייתי מכסה את הבור באפר. אני פשוט הייתי נכנסת לשם ומכסה את עצמי יחד איתו. אני נשבעתי על הקבר שלו, שאני אעשה הכל כדי שלא ישכחו אותו. וזה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה.
כמו שחייכת ושמחת ושמחת תמיד כל אחד כל הזמן. אבל מה שבטוח שטוב לך שם, ואת כל הכבוד הראוי בעולם מגישים לך למעלה.
אני הכי קשה לי תקופה של אחרי הפסח לקראת יום הזיכרון. בתפקיד שלי, אני מטפל במשפחות ועוזר להרבה אנשים מסביב, וכל הזמן פונים אליי ואני מתעסק, וההתעסקות הזאת היא בתקופה הזאת היא מאוד קשה.
הייתי מחכה כל יום שישי, אולי הילד יבוא, אולי כנס דרך הדלת, יגיד לי אם אני בא. החדר שלו נשאר כמו שעד היום אני לא מצליחה לשחרר את החדר. אני מחליפה לו מצעים, אני מנקה לו. ולאט לאט אתה מתחיל להיות יותר קשה, כי אתה מבין שהילד לא יחזור אף פעם.
מה יש לכם להגיד לעם ישראל בשעה הראשונה של ערב יום הזיכרון?
הכי חשוב זה לעשות טוב, לאהוב אחד את השני, להפסיק עם השנאת חינם שיש פה.
שאף אימא לא תחווה את הכאב הזה. אנחנו לא רוצים עוד נפגעים באמת. זה משהו באמת שאי אפשר לסבול את זה באמת.
אלון אחי וזיו בני מגישים לך למעלה. אין מה לעשות. אחרת לא היית צריך לחיות עם זה. לחייך עליי ביום ובלילה
כל הזמן. ערב טוב. אני דורון רוזנפלד מזרחי, יושב ראש יד לבנים בירושלים, מתכבד להזמין את מר בנימין נתניהו לפתוח את אירועי ערב יום הזיכרון. בבקשה.
מהדורות החדשות של כאן ישדרו בשאר תחנות הרדיו שלנו. כאן ברשת ב' אנחנו ממשיכים בשידור המיוחד מבית יד לבנים, הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.